לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, קפה באב תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן גם ב מודעה פרובוקטיבית של הבית היהודי בירושלים. נשוחח פה עם משנה לראש עיריית ירושלים דוב קלמנוביץ' וגם עם היועץ האסטרטגי יהושע מור יוסף. עוד ביומן על מחאת הדרוזים נשמע את דוקטור חגי בן ארצי, שסבור שמאחורי המחאה עומדת השאיפה של הדרוזים לקבל את חוק השבות ולצרף לישראל את הדרוזים שנרדפים בסוריה ולבנון. גם על סקר, על הפרסום לפיו מספר התלונות של נשים נגד גברים עולה ועולה בשנים האחרונות. עורכת הדין נוגה ויזל אומרת, מדובר בתלונות שווא, 70% מהתיקים נסגרים, אז איך אפשר להתגונן? ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז הנערבה. קמפיין של הבית היהודי בירושלים, שם בהכרזה שעומדת במרכז הקמפיין, נראים שלושת המתמודדים לראשות העיר עם פאות חבושים במגבעות, ונכתב שם, בזמן שהם חרדים לגורלם, רק בית יהודי מנצח יבלום את השפעת החרדים. אנחנו משוחחים כעת עם דוב קלמנוביץ', המשנה לראש עיריית ירושלים. שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, מה, אני מבין שאתם לא מרוצים כל כך מהקמפיין הזה.
לא מרוצים, אני חושב שזה אנטישמיות בהתגלמותה. מי שנחשף לעיתונות אנטישמית באירופה ורואה את הדמויות החרדיות עם המקבט והפאות, זה בדיוק אותו דבר. אני חושב שצריך להתבייש, אני חושב שצריך להוקיע, אני חושב שמכל הקשת הפוליטית, מימין ומשמאל, כולל אלו ש כועסים על 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 כפייה והלבשת במנהיגים ישראלים, מה שקרה כאן הוא טעות חמורה שאין כמותה, ומי שצריך לעשות את זה צריך ברגע הזה להתפטר ממועמדותו, ומי שתומך במפלגה הזאת צריך ממש ברגע הזה להסיר את הכפפות ולבוא ולהגיד ידינו לא במעל הזה. זה בושה, זה אנטישמיות שאין כמותה. גדולי רבני הציונות הדתית הולכים עם מגבעות, טובי ילדינו עם פאות. איך ייתכן להציג דבר כזה בירושלים, ועוד מי שקורא לעצמו בית יהודי? זה פשוט בושה וחרפה. אני קורא למנהיגי האיחוד הלאומי להתנער חד משמעית מהאנטישמית הזאת, להיפטר מהברית שנחרטה ביניהם לבין הבית יהודי, ולחבור לסיעת מאוחדים שבה אני שותף, שבה אנחנו רואים שותפות אמיתית לבניינה של ירושלים, עם ציבור שמוכן לשאת בעול בירושלים, גם מסורתי, גם ספרדי מתון, לבוא, להתחבר אלינו, וביחד לבנות את ירושלים, ודי עם ההסתה המביישת והאנטישמית הזאת.
ולגופם של דברים, עצם הטענה על התחרדות, על חיזור אחרי הכל החרדים, מה דעתך על כך?
בדיוק לצורך זה מאוחדים שינתה את הפרדיגמה. יש, כמו שאמרתי, ספרדים מתונים, ויש מסורתיים, ויש חרדים עובדים שמחפשים בית, ואליהם אנחנו פונים, הם הולכים וגדלים, ויחד אנחנו יכולים לשאת באחריות ולא לצאת במסע אנטישמי, אנטי כזה, אלא לקרוא להם ולבוא להגיד להם, בוא נבנה יחד את ירושלים, יש מקום לשיתוף פעולה. היינו הן אצל הרב ליאור והן אצל הרב מזוז ועוד רבני ציונות דתית ורבנים חרדיים כאלה ואחרים שמוכנים לצאת מהמסגרת ולעשות שותפות. ואני חושב שמי שמסית ומדיח, ההיסטוריה תזכור אותו לרעה, והוא ייעלם מעל הדפים האלה בעוד מספר חודשים.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, דוב קלמנוביץ', המשנה לראש עיריית ירושלים. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, שלום.
תודה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בקמפיין המדובר, הקמפיין של הבית היהודי בירושלים, שכבר זכה לביקורות רבות מכל הקשת הפוליטית. אנחנו משוחחים עכשיו עם היועץ האסטרטגי של הקמפיין, יהושע מור יוסף, שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו באמת לשמוע ממך ככה באופן ישיר, איך אתה מגיב למתקפה הנרחבת הזאת על הקמפיין שלכם?
הלו?
כן, אתה איתי?
כן, שומע אותך, כן.
אז אני שואל איך אתה מגיב על המתקפה הזאת, על הקמפיין, מכנים אותו קמפיין אנטישמי.
טוב, אני לא מתעסק במתקפה, מה שנמצא על השולחן ואליו צריך להתייחס, מה יהיה הרכב הקואליציה הבאה בעיריית ירושלים, למי יהיה את הכוח החזק סביב ראש העיר, זה ברור שכל ראש עיר שיבחר יהיה תלוי לא מעט בקולות החרדים, ולכן צריך מולו ציונות דתית חזקה מאוד בשולחן הקואליציה, כדי שיתתה את ההתנהלות של ירושלים עם הפנים לכלל ישראל. אני אסביר רגע. המצב בירושלים הוא כזה שהחרדים מאוד מאוד דומיננטיים, ואין עם זה בעיה. התוצאה של זה היא שהציונות הכללית והציבור החילוני מדיר את רגליו מירושלים. למעשה מה שקורה זה שהחילוניים שונאים את החרדיות, החרדים מפחידים את החילוניים, וירושלים יוצאת נפסדת. הכוח היחיד שיכול לשמור על ירושלים, לחזק אותה, לבצר את מעמדה כבירת מדינת ישראל, ולא רק כבירת היהדות הדתית, שזאת הסכנה שאליה ירושלים הולכת ומתגלגלת, הכוח היחיד שיכול לעשות דבר הזה, זאת ציונות דתית בירושלים ברשות חגית משה. ככל שסיעת הבית היהודי בירושלים תהיה חזקה יותר, יהיה לה כוח גדול יותר להשפיע על המתווה שאומר, אנחנו חייבים לשמור את ירושלים פתוחה לכל עם ישראל, לכל חלקי החברה הישראלית, דתיים, מסורתיים, חילונים וחרדים, לכולם. זה לא סתם שחזל אמרו את המשפט, לא נחלקה ירושלים לשבטים. למה? כדי שלא תהיה בידיים של שבט אחד, שלא תהיה מזוהה עם צבע אחד, עם קיצוניות אחת, עם גוון אחד. ירושלים זה פספס שצריך לשקף את כל עם ישראל. ברגע שאתה מטה את הצבע לכיוון אחד מסוים, אתה ממילא מדיר את האחרים, ואתה הופך את ירושלים לעיר ספר מבחינה דמוגרפית ומבחינה מנטלית. אסור שאנחנו נעצים את הדבר הזה, שיש בירה לדתיים שקוראים לירושלים, ובירה לחילונים שהיא תל אביב. ירושלים צריכה להיות יותר תל אביב, ותל אביב צריכה להיות יותר ירושלים, וכל מדינת ישראל בגדול צריכה להיות מדינה יהודית. זו המטרה שלנו, זו השאיפה שלנו. הכוח היחיד שיכול לעשות את זה זה הציונות הדתית, כי בהגדרה היא לוקחת אחריות על כלל ישראל ולא מסתכלת רק על העניינים הסקטוריאליים של הציונות הדתית.
אבל מה אופר ברקוביץ', הוא חשוד בעיניך שהוא רוצה שהחרדים ישתלטו על העיר?
עופר ברקוביץ' היה מוכן להגיד כל מה שיבקשו ממנו, ובלבד שהוא יהיה ראש עיריית ירושלים, הוא יהיה מוכן לתת לחרדים, להבטיח להם הבטחות מפה עד סוף הדורות, העיקר שהוא יהיה ראש עיריית ירושלים, כי המשימה שלו, ואני מבין אותו, זה הקמפיין שלו. הקמפיין שלו זה להיות ראש העיר ירושלים, כדי שזה יקרה, הוא מוכן לעשות כל דבר, הוא יפריש חלה 3 פעמים ביום, העיקר שהוא יהיה, הוא יאיר לפיד ברמה הארצית, זה בדיוק אותו דבר. לשחק בכל המגרשים להטעות, ואחר כך כשאתה יושב על הכיסא, אתה עושה מה שאתה רוצה. אנחנו רוצים ללכת על מהלך שאומר פה תהיה פוליטיקה של אחריות, תהיה הנהגה ציבורית של אחריות, תהיה הנהגה ציבורית שתהיה מחויבת לכלל ישראל ולירושלים. רק הציונות הדתית יש לה את הכוח ואת ההבנה ואת ה-DNA המתאים לדבר הזה, כי זה באמת ה-DNA הפנימי של הציונות הדתית. לקחת אחריות על כלל ישראל, רואים את זה בגיור, רואים את זה ברבנות הראשית, רואים את זה בהרבה מקומות. זה ההוויה שלנו, אנחנו רוצים את ישראל גם יהודית וגם דמוקרטית, גם יהודית וגם ישראלית. כל אחד אחר לוקח את זה לקיצוניות.
אבל למעשה אתם לא מציבים מועמד לראשות העיר, הבית היהודי.
נכון, אני יכול להצהיר על זה באמת שהציונות העתית עוד לא הגיעה למדרגה ולעוצמה שיש לה ראש עיר, ושיש לה מועמד ראוי לראש עיר שיכול לקחת את הקופה. אנחנו כרגע נמצאים במקום שאומר בוא לפחות נשפיע, אם לא על כיסא ראש העיר, על שולחן מועצת העיר. ככל שיהיו יותר כיפות סרוגות וציונות דתית שמחויבת לאג'נדה של ציונות דתית, ככל שהם יהיו חזקים סביב שולחן העירייה, אז הפנים של ירושלים וההתנהלות של ירושלים תהיה באמת של כלל ישראל. יש היום אגב תופעה מדהימה של נגיד עופר ברקוביץ' והתנועה שלו שמתחפשים לכיפות סרוגות. יש שם שורה של חבר'ה שמתחפשים לכיפות סרוגות, כי הם מבינים שזה השיח שהישראלי הממוצע רוצה. היום הציונות הדתית נמצאת במצב של פריחה ברמה הארצית. כולם רואים את המודל הזה כמודל הנכון לנהל את מדינת ישראל, למדינת היהודים, זה למעשה אם תרצה אפילו הם שואבים פה מתורת הרב קוק שיורדת למטה למטה לחיי המעשה. כולם מבינים שזה האידיאל, רק הם לא נמצאים שם, היחידים שנמצאים שם זה הכיפות הסרוגות, אז כל האחרים מתחפשים בכיפות סרוגות, בדרך לקלפי הם מתחפשים גם לחרדים כדי לקבל קולות מהחרדים. אנחנו צריכים שהם לא יהיו בני ערובה של שום שבט. אם כבר, שיהיו בני ערובה של הציונות הדתית, כי היא באמת רואה את האינטרס הכללי ולא רק את האינטרס הפרטי הסקטוריאלי.
אבל גם לגבי הקמפיין עצמו, גם השר בנט אמר שזה לא דרכנו, אולי בכל זאת קצת הגזמתם עם התמונות האלה, עם הפאות והסקנים.
אני קודם כל אני לא מתווכח עם השר בנט, כי הוא יושב ראש הבית היהודי, והוא יושב ראש כל המערכה הציבורית הזאת, והוא באמת עם הפנים ועם המחויבות, עוד פעם, מכלל ישראל. תראה, בנט מבין של האינטרס הפרטי של הבית היהודי, זה טוב להקטין עמדות, אבל הוא כשר חינוך וכמנהיג ציבור, רוצה באמת להיות עם הפנים מכלל ישראל, לכן הוא מסתייג מהקמפיין הזה, ומאוד יכול להיות שאם הייתי לידו כיועד שלו, זה בדיוק מה שהייתי אומר לעשות, הסתייג באמת מהקמפיין. אבל הוא מבין שאם אני רוצה לעורר שיח, אני חייב לעשות איזה משהו שהוא קצת קיצוני, כדי לדבר על הנושא. הרי אם הייתי אומר עכשיו, אפילו אתה הייתי מציע לך, בוא נעשה עם רעיון על הרכב הקואליציה הבאה בעיריית ירושלים, היית אומר לי, יהושע זה מרדים, זה משעמם, זה לא מעניין. עכשיו אנחנו נמצאים סביב מודעה שהיא פרובוקטיבית, יכול להיות שהיא חריפה מדי, בסדר גמור. אבל סביב זה אנחנו יכולים לפתח את השיח על השאלות המרכזיות, לאן ירושלים הולכת, האם ירושלים תמשיך להיות עיר שהחרדים יברחו, החילונים יברחו ממנה, והחרדים ישתלטו עליה, ואני לא נגד חרדים, עוד פעם, הציבור החרדי הוא ציבור קדוש ויקר, הוא בן ברית שלנו, שהציונות הדתית, בהרבה מאוד מאוד מובנים. אבל אנחנו צריכים לקחת פה אחריות על כלל ירושלים, ולא על פינה אחת בירושלים.
אוקיי, נודה לך על הדברים, יהושע מור יוסף, יועץ אסטרטגי של הקמפיין, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, כל טוב.
תודה. מחאת הדרוזים סביב חוק הלאום, אנחנו רוצים לשוחח כעת, שמענו שגם הוקמה ועדת שרים בנושא על ידי ראש הממשלה נתניהו, ואנחנו משוחחים עם דוקטור חגי בן ארצי, מרצה באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
שלום שלום.
אז רצינו באמת לשמוע ממך איך אתה רואה את המחאה הזאת של הדרוזים נגד חוק הלאום.
מסתבר שהמחאה הזאת יש לה ממדים שלא נאמרים במפורש, ואני רוצה לנסות לחשוף את אותם ממדים. הדרוזים מקבלים, יש להם זכויות מלאות, למעט זכות אחת בסיסית, שמעוגנת במגילת העצמאות, בחוק השבות, ונוסחה מחדש, הופיע מחדש בחוק יסוד הלאום, והיא הזכות שקובע חוק השבות, שמדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית, ולקיבוץ גלויות. כלומר, בנושא הזה אין שוויון בין אזרחי המדינה. הכנסת, הרי היו מודעות, הכנסת לא שכחה את המילה שוויון. העובדה הבסיסית, היסוד של מדינת ישראל, שלמרות שהיא יהודית ודמוקרטית, אין בה שוויון. בנושא הבסיסי הזה של השבות, יהודי יכול להביא את כל בני משפחתו מכל העולם, כולל הסבא והסבתא שלו מרוסיה, או מאתיופיה, אבל לא יהודים, כולל הדרוזים, לא יכולים לעשות את זה. ואי השוויון הזה הוא בסיסי, הוא מעוגן במהות של מדינת ישראל. מה שלדעתי עומד מאחורי מחאת הדרוזים, זה דבר שאנחנו צריכים להיות מודעים לו. הרי חוק הלאום לא שלל מהם איזושהי זכות שיש להם. אלא שהם מנסים באמצעות המחאה הזאת להשיג את הזכות שיש ליהודים. כלומר, להביא את אחיהם הדרוזים מסוריה, מלבנון, ממקומות אחרים, ולנצל את העובדה שהם משרתים בצה"ל והם לוחמים יחד איתנו כתף אל כתף, ולרכוש גם, לקבל גם את הזכות הזאת. הסיבה כנראה שהם נלחמים על הזכות הזאת, שבאמת יש מאות אלפי סורים, דרוזים, בסוריה, בלבנון, רק לאחרונה, לפני שבוע, נרצחו מאות דרוזים בהר הדרוזים, עשרות אחרים נלקחו כבני ערובה, והדרוזים, שהם כת נרדפת במזרח התיכון, סובלים גם בסוריה, גם בלבנון, גם במקומות אחרים, ודי ברור שהמחאה של הדרוזים, היא במגמה להשיג את הזכות הזאת, את זכות השיבה שנותן חוק השבות רק ליהודים. אני חושב שמדובר במהלך מאוד מאוד מסוכן, צריך לחשוף אותו, ואני חושב שצריך להגיד לבעלי בריתנו הדרוזים, הם לא אחינו, הם בעלי בריתנו הדרוזים, עד כאן. אנחנו מכבדים את, 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 את הרצון שלכם להשתתף גם בשירות הצבאי, במלחמות ישראל, בתי הקברות, בהחלט מלאים גם חללים דרוזים, אבל לא תוכלו לקבל את הזכות הזאת שניתנת במדינת ישראל רק ליהודים, הזכות לאיחוד משפחות, הזכות לשיבה, הזכות להביא יהודים מכל העולם, הזכות הזאת היא רק ליהודים ולא לערבים ולא לצ'רקסים ולא לדרוזים ולא לבדואים, היא רק ליהודים. ואם יהיה צורך, ואם חאת הדרוזים תגבר, יכול להיות שהגיע הזמן אפילו לחשב מסלול מחדש בכל מערכת היחסים שלנו עם הדרוזים, ולהגיד להם, אם השירות הצבאי שלכם גורם לכם לדרוש את הזכות הזאת שניתנת במדינת ישראל רק ליהודים, אנחנו מוכנים לוותר על השירות הצבאי שלכם. השירות הצבאי שלכם, אנחנו מכבדים אותו, אבל הוא לא יכול להפוך את מדינת ישראל למדינת כל הדרוזים. מדינת ישראל היא מדינת כל היהודים, לא מדינת כל הדרוזים, ובעניין הזה אני בהחלט מפרגן לראש הממשלה, שהצליח להעביר, ולחברי הכנסת של הליכוד והבית היהודי, שהצליחו להעביר את חוק היסוד, חוק הלאום, שהוא חוק חשוב ביותר, כי הוא מאגן בחוק יסוד את חוק השבות, שלא היה עד עכשיו חוק יסוד לגביו, ואני קורא לממשלה, לראש הממשלה, לחברי הוועדה שהוקמה, לא להיכנע לדרישה של הדרוזים. כי אם חלילה הממשלה תיכנע לדרישה שלהם ותכניס את המילה שוויון לחוק היסוד הלאום, התוצאה תהיה שבית המשפט העליון בהמשך יקבע שאם יש שוויון, אז השוויון נוגע גם לחוק השבות. ומדינת ישראל תיפרץ בשלב הראשון לדרוזים, אחר כך כמובן הצ'רקסים ידרשו את זה, ואחר כך הבדואים שחלקם משרתים בצהל, ומדינת ישראל תהפוך להיות עוד פעם מדינה שאיננה מדינתו של העם היהודי, אלא מדינה שבליל של עמים ועדות נכנסים לתוכה, ואת הדבר הזה אנחנו חייבים למנוע. צריך להגיד במפורש, לא שוויון.
פרסום בעיתון הארץ מדווח לנו שבעשור האחרון חלה עלייה חדה במספר התיקים שנפתחו בגין עבירות מין חמורות. האם אכן העלייה בתלונות של אנשים מוכיחה על עלייה בעבירות המין או שלאו דווקא? אנחנו משוחחים כעת בעניין הזה עם עורכת הדין נוגה ויזן, מומחית לייצוג חשודים בעבירות מין. שלום לך.
שלום.
אז זה התחום שלך, רצינו ככה לשמוע מה יש לך לומר על הנתונים האלה של עיתון הארץ.
שאין בהם שום דבר בנתונים האלה, מדובר אולי הוגשו תלונות, אבל מנגד 70% מהתיקים נסגרו, כתוצאה מכך שהפרקליטות לא מצאה שיש ראיות בתלונות שהוגשו. זאת אומרת, זה שנשים מגישות תלונות כתוצאה מכך שיש פרסומים, או למשל, אני מכירה את הנושא הזה, פשוט כי מגיעים אליי למשרד. עכשיו, יש באמת הצפה של אנשים שכתוצאה מתלונות מגיעים אליי למשרד כדי למצוא את הדרך להתגונן. אבל למה זה? מכיוון שאני אתן לך דוגמה. למשל, לאחרונה שופטת נתנה החלטה שתלונה שמישהי שהגישה תביעה תקבל סך של 300 אלף ש"ח. על מה? על עצם זה שהיא הייתה צריכה לעבור חקירה במשטרה. אבל מדובר בדבר נוראי. מתלוננת חייבת לעבור חקירה במשטרה. לא ניתן לה שמתלוננת תפרסם פוסט בפייסבוק ואז יכניסו את הבן אדם ל-10 שנות מאסר. אני טוענת שאין שום דבר בנתונים האלה. סך הכל זה רק מראה שיש עלייה בתלונות השווא ולא בתלונות שהן תלונות של נשים שבאמת נפגעו. כי במידה והן היו נפגעות, מן הסתם הפרקליטות הייתה מגישה כתבי אישום.
ולגבי עצם הרצון להגיש תלונות, זה מטרה כספית, או שכמו שאמרת קודם, המטרה היא להתגונן? למה התכוונת להתגונן?
הכוונה שאותו, וכאשר מישהי טוענת כלפי מישהו, למשל האחרונה יש איזה מין תופעה שגברים מקבלים בהודעות אס-אמס או בוואטסאפ, אם אתה לא תשלם לי, אז אני אתבע אותך, אוקיי? אז הם מגיעים אליי כדי לשמוע מה לעשות, איך להתגונן מפני זה. זאת אומרת שמדובר פה הרבה פעמים בסחיטה, תשלם
מגיעים
לי.
מגיעים אלייך, אוקיי? הכוונה לגברים שמגיעים אלייך.
הגברים מגיעים, בוודאי. הגברים מגיעים אליי, אני מייצגת רק את הגברים. שהם מגיעים, ואז אני קוראת את ההודעות, והם פשוט נמצאים במצוקה. כי אומרים להם, אם אתה לא תשלם לי, אני פשוט אתלונן במשטרה.
לא תשלם לי, מדובר על עובדת או על אישה לבעלה לפני גירושין?
לא, 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 גם לא. פשוט עוד פעם... אין קשר, לא קשור. נשים, לאו דווקא אם הם...
תני לנו דוגמאות ככה, שנבין דוגמאות. תני לנו איזה דוגמא או שתיים.
למשל, אדם שקיבל עיסוי באיזשהו מקום, עיסוי בריאותי, הכל היה תקין, פתאום הוא מקבל הודעה שהמתלוננת אומרת, אתה עשית בי במעשים מגונים. אם לא תשלם לי, אז אני אלך למשטרה. פשוט מאוד, כאשר הכל, היו גם עדים במקום, זאת אומרת, אין שם שום דבר, ולא מדובר חלילה על עיסוי לא לגיטימי, מדובר על עיסוי רפואי, שהכל היה שם תקין, וגם היו עוד נוכחים במקום. אבל היא החליטה שהיא רוצה לגזור איזשהו קופון, ולכן היא שלחה לו את ההודעה. כמובן שהוא שלח לה הודעה, את לא יכולה, זאת אומרת, אם את רוצה, את מוזמנת לפנות למשטרה, נתמודד בסוגיה הזאת בבית משפט.
וגם
מקרה אחר, שנערה, שני קטינים, הוא נפרד ממנה באמצעות מסרון, אוקיי? נכון, לא יפה, לא מכובד, לא ג'נטלמן, אבל אמר לה, אני לא רוצה להיות איתך בקשר, אחרי שהיה ביניהם איזשהו קשר מיני. מה היא כתבה? לא, אני עכשיו הולכת לפלולן לך על אונס. אז המשפחה רצה אליי, ההורים, כולם לחוצים, הילד שלומד עכשיו, סתם, אתה יודע, כי זה נהיה מין טרנד כזה, להגיש תלונות. אין, הבסיס, הנתונים הבסיסיים זה עובדה, אפילו על פי המחקרים ועל פי המאמר שפורסם בארץ, 70% מהתלונות נסגרות, תאמין לי שאם באמת היה דבר, הפרקליטות לא סוגרת סתם תיקים, הפרקליטות סוגרת כאשר באמת המצב הוא לא טוב בתיק.
היינו עכשיו את הסיפור עם חבר הכנסת ברושי שהיה איזה משהו, ואז פתאום איזה אישה מלפני 15
נכון,
שנה.
נכון, עצוב מאוד, עצוב מאוד, ואני שמחה שחבר הכנסת ברושי תובע את אבי גבאי, בכלל שזה דבר שלא יעשה לכנות אותו כעבריין מין. על סמך מה? מי זאת המתלוננת הזאת? מה זה התלונה הזאת? על סמך מה? לפני 15 שנים? כי היא אמרה, זה אומר שנעברה עבירה? אז מה? אף אחד לא בדק את זה, אף אחד לא יודע מה זה, סך הכל היא התלוננה בפני מישהו, זה הכל.
אבל נכון, האמת, צריך להגיד את האמת, שלמרות שכמו הדברים שאת אומרת, ברגע שאישה ככה מעלילה עלילה כזאת, אם זה עלילה, זה די קטלני הייתי אומר לגבי הגברים, נכון? מבחינת אדמיתית.
זה חיסו, זה פשוט, אתה מחסל את הבן אדם. מחסל הבן אדם אחרי זה כל הזמן, תמיד יישאר בגוגל, הפרסום הזה שיש תלונה, שהוגשה תלונה, שמישהי אמרה, אין, זה, ואי אפשר, לא, אי אפשר להיפטר מהנזק הזה. יש גם גברים שהתאבדו בגלל זה. כי בכלל שאתה יודע, אנשים פשוט, פתאום, מישהי מחליטה, מפרסמת איזה פוסט בפייסבוק, או מספרת איזה משהו למישהו אחר, וזהו, ובן אדם כבר, אתה יודע, נהיה עבריין מין, וחייב להרסו. על מה? לכן הדרך הנכונה היא פשוט להגיש תביעות לשון הרע. זאת הדרך, וכמובן שהמשטרה מן הראוי שתתחיל גם להעמיד לדין מתלוננות שווא ולהגיש כנגדן כתבי אישום.
זה מה שאת עושה, נכון? תביעות לשון הרע נגד אותם נשים?
אני לא, אני מצגת רק בהליך הפלילי. תלונות, עוד פעם, במידה ואני רואה שיש תלונות שווא, אז כמובן שאני שולחת את הלקוח להתלונן כנגד המתלוננת על הגשת... על עדות שקר במשטרה, על מתן עדות שקר כן. במשטרה.
אוקיי, נודה לך על הדברים. עורכת הדין אוגה ויזל, מומחית לייצוג חשודים בעבירות מין. תודה רבה לך על הדברים.
תודה.